קיר בן יעקב, שביקש רחמים על עצמו שלא ייזכר שמו על מחלוקתם, שנאמר ובקהלם אל תחד כבודי. והכן נזכר שמו על קורח בהתייחסם על הדוכן בדברי הימים, שנאמר בן אבי אסף, בן קורח, בן ניצר, בן קהת, בן לוי, בן ישראל. הכוונה לפסוק בפרשת ויחי, בברכות שבירך יעקב אבינו את בניו לפני מותו, אז כתוב שמה שמעון ולוי אחים, כלי חמס בחירותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי. אומר רש"י שם על המקום, בסודם אל תבוא נפשי, זה מעשה זמרי, כשנתקבצו וכו'. בקהלם אל תחד, אז גם שם כתוב זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשמעוני, ולא כתב בן יעקב. בקהלם אל תחד כבודי, שם אל תתייחד כבודי עמהם, שנאמר בן קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ולא נאמר בן יעקב. אז מה כוונת הדברים? אז בדרך הפשט, זה הולך רק על הזכרת השם של יעקב אבינו, שכשכתוב החטא של קורח, כשכתוב החטא של קורח, כתוב היקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי. התורה ראתה כאן לייחס אותו דור אחרי דור, יש כאן ארבע דורות, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, ואילו הדור החמישי בן יעקב לא כתוב. ואותו דבר אצל זמרי, שכתוב זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשמעוני, אז כתוב זמרי וסלו ושמעון, אבל יעקב לא מוזכר. אז הוא לא רצה שיוזכר שמו כשמוזכר הרשעה של המעשים האלו. אבל על פי סוד יש כאן עוד כוונה. כתוב בספרים שבכל אחד מישראל יש ניצוץ מהנשמה של האבות הקדושים ומשה. בכל יהודי ויהודי מישראל יש ניצוץ מאברהם, מיצחק ומיעקב וממשה רבנו. והניצוצות האלו נותנים כוח גדול ביהודי להתקרב להשם יתברך. כתוב בפרשת ואתחנן, פרק ד', פסוק למד ז', ותחת כי אהב את אבותיך, ויבחר בזרעו אחריו, ויוציאך בפניו בכוחו הגדול ממצרים. להוריש גויים גדולים ועצומים ממך מפניך, להביאך לתת לך את ארצם נחלה כיום הזה. התורה אומרת לנו שמה הסיבה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, זה בגלל האהבה שהשם יתברך אוהב את האבות הקדושים. זה מה שנותן לנו את הכוח. גם בזה, בדרך הפשט, זה כפשוטו, כיוון שאנחנו צאצאים של האבות הקדושים, אז זה סיבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אבל על פי סוד, יש כאן כוונה שיש בתוכנו ניצוץ של האבות הקדושים. ומכוח הניצוץ הזה, לכן אנחנו אהובים במיוחד אצל השם יתברך. גם בפרשת עקב, לא בצדקתך, וביושר בפרק ת' פסוקי, לא בצדקתך וביושר לבבך, אתה בא לרשת את ארצם, כי ברישת הגויים האלה השם לוקח מורישם פניך, ולמען הקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. הכוח שלנו זה מכוח האבות הקדושים. ועוד שם, בפרק י' פסוק י' ד' ועלה, הן להשם אלוקיך השמיים ושמי השמיים הארץ וכל אשר בא, רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל העמים כיום הזה. אז על הניצוץ הזה התפלל יעקב אבינו, בסודם אל תבוא נפשי ובקהלם אל תחד כבודי. התפלל יעקב אבינו שבשעה שזמרי וקורח נכשלו בעבירות שהם נכשלו, שהניצוץ הזה לא ישתתף איתם באותה שעה בעבירה. זה הכוונה של הבקשה, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי. מה הנפקמינה שלנו למעשה מהדבר הזה? הדבר הראשון לדעת, שהניצוצות האלו מהאבות הקדושים ומשה רבנו שיש בתוכנו, זה נותן לנו כוחות גדולים מאוד לעבודת השם יתברך. וזה מרומז בפסוק בפרשת עקב שהתחלנו קודם להביא. כתוב שם בפרק י' פסוק י' ד' ועלה. אולי נתחיל קצת מקודם, פסוק י' ב' בפרשת עקב, פרק י' פסוק י' ב', ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם להירא את השם אלוקיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך. אז לשון הפסוק, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם, מה שבאים להגיד כאן, דבר קטן מאוד, אומרים בן אדם, התורה אומרת, מה כבר מבקשים ממך? דבר קטן. ומה הדבר שאותו אומרת התורה שמבקשים? ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם, להיראה את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו, ולאהבה אותו, ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו, אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך. רשימה של חמש דברים שמקיפים את כל המציאות של האדם יומם ולילה, כל שנות חייו. דברים מאוד כבדי משקל יש כאן. להיראה את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך. אז איך התורה אומרת על כזאת רשימה ארוכה, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם? באמת שורש השאלה הזאת כתוב כבר בגמרא במסכת ברכות, והגמרא מביאה שם רק את הדבר הראשון, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם להיראה את השם אלוקיך. שואלת הגמרא, את יודעת שמיים מילתא זוטרתאי? אפילו על הדבר הראשון לבד מתוך החמישה, הגמרא אומרת, וכי זה דבר קטן, זה דבר גדול ליראת שמיים. על אחת כמה וכמה שיש לנו פה עוד המשך אחרי זה, עוד ארבעה דברים נוספים, שכל אחד מהם הוא דבר מקיף מאוד לכל החיים. עונה הגמרא אין, לגבי משה מילתא זוטרתאי, למשה רבנו זה דבר קטן. לאנשים רגילים יראת השם זה דבר גדול מאוד, לוקשים להם להיות כל החיים ירא שמיים, זה דבר גדול מאוד. בשביל משה רבנו שהיה בקרבת השם כל כך נורא, בדרגת נבואה של פה אל פה אדבר בו, אז יראת שמיים זה דבר קטן. אז אבל עדיין מקשים המפרשים, מה את רוצה לנו הגמרא? אבל למי משה רבנו אמר את הדברים האלו? בשם השם יתברך, לעם ישראל. והוא לא כתוב, ואתה משה, מה השם אלוקיך שואל מימך, כי אם להירא את השם אלוקיך. כתוב, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מימך, כי אם להירא את השם אלוקיך. ובגמרא בעצמה אומרת, שחוץ מלמשה, לשאר אנשים, יראת השם זה דבר גדול, אז חוזרת השאלה, מה הפסוק אומר לנו על זה, מה השם אלוקיך שואל מימך? אומרים המפרשים שהכוונה, שבכל אחד מישראל יש ניצוץ ממשה רבנו עליו השלום. וזה מרומז בפסוק בפרשת בעלותך שכתוב בפרק י' פסוק כ' ויאמר משה 600,000 רגלי העם אשר אנוכי בקרבו ואתה אמרת בשר תן וחודש ימים. בפסוק הזה, בדרך הפשט, הכוונה כפשוטו, שהוא נמצא איתם, הוא המנהיג שלהם, אבל בדרך הסוד הכוונה שיש בכל אחד ואחד מהם ניצוץ ממנו, ממשה רבנו. אז זה הוא אמר, ויאמר משה 600,000 רגלי, העם אשר אנוכי בקרבו. ולכן אומר להם משה רבנו בפרשת עקב ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מימך כי אם להיראה את השם אלוקיך זה דבר קטן בשבילכם להצליח להיות יראי השם אם אני, גם אם מכוח הנשמה שלכם עצמכם זה קשה אבל מכוח החיבור לניצות של משה רבנו זה קל מאוד זה אומרת לנו התורה, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מימך, כי אם להירא את השם אלוקיך ללכת בכל דרכיו, ולאהבה אותו, ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו, אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך. הרמב"ן אומר תירוץ אחר על השאלה ששאלנו, הרי הרשימה שכתובה כאן זה רשימה ארוכה וקשה. מתרץ הרמב"ן, ואני אומר אולי משל להסביר את דבריו, אחד הלך ברחוב, עוצר אותו מישהו, אומר, אולי אתה יכול לעשות לי איזה טובה קטנה? אומר, טובה קטנה, מה השאלה? לעזור בשמחה רבה, אין בעיה. מה הטובה שאתה רוצה? אומר, תראה, אתה רואה כאן ערימות של בלטות, האבנים שעושים בהם את הרצפה, כן? יש פה 1,000 בלטות, תעלה אותם לקומה שנייה. אומר, תגיד לי, זה נקרא אצלך טובה קטנה? זה לפחות 1,000 בלטות לעלות לקומה שנייה, זה לפחות 2.5 שעות עבודה קשה. אם יש לך כסף שיש לך דירה ויש לך 1,000 בלטות, תזכור פועל ב-500 שקל, יעלה לך אותם למעלה. אני יכול 2.5 שעות לעבוד בשבילך, אני גם לא מכיר אותך. הוא אומר, אתה לא אומר לו, תשמע, אתה לא הבנת טוב את מה שביקשתי לך. הפסקת אותי באמצע לדבר. תעלה את 1,000 בלטות האלו לקומה שנייה, יש שם דירה של 5 חדרים, גמרת להעלות אותם, יש שם פועלים מחכים, רצפים, הם ירצפו עם זה את הדירה, ואז הדירה כולה שלך במתנה. אומר, זה ככה, זה בטח שאני מסכים, זה שום דבר לא ביקשת לי. אומר הרמב"ן, כשאתה דן על דבר, אם זה קשה או קל, זה תלוי מה התמורה שנותנים על זה. אומרת לנו התורה נכון, מבקשים לכם רשימה של דברים, להירא את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו, ולאהבה אותו, ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום. אבל כל זה לטוב לך. מה שאתה מקבל בתמורה לזה, זה הכל רק דברים לטובתך. הקדוש ברוך הוא לא צריך משהו ממך. כל מה שהוא מחפש זה להטיב לך. ואילו הדברים שהכי יטיבו לך. אז לכן אילו הדברים שמבקשים ממך לעשות אותם. ממשיך הפסוק ואומר, אין לה השם אלוקיך השמיים ושמי השמיים, הארץ לכל אשר בא. רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם, ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל העמים כיום הזה. ומלתם את עורלת לבבכם ועורפכם לא תקשו עוד. מסבירים המפרשים שכוונת הפסוק לעניין שדיברנו. אומרת לנו התורה, רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל העמים כיום הזה. ומלתם את עורלת לבבכם ועורפכם לא תקשו עוד. אתם שואלים, יש ניסיונות, היצר הרע לא נותן להתקרב להשם, היצר הרע לא נותן להתחבר לתורה, מה אנחנו נעשה כנגד זה? התשובה על זה, רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם בכם. יש בתוככם ניצוצות של אהבות, מכוח הניצוצות של אהבות אתם יכולים להתגבר על כל הניסיונות. אין ניסיון שלא תוכלו להתגבר עליו דרך הניצוצות של האבות הקדושים ומשה רבנו שיש בתוככם. וגם בפרשת ואתחנן, בפסוק שקראנו קודם, ותחת כי אהב את אבותיך ויבחר בזרוע אחריו ויוציאך בפניו בכוחו הגדול ממצרים. להוריש גויים גדולים ועצומים ממך מפניך. בדרך הפשט, מה זה להוריש גויים גדולים ועצומים ממך מפניך? גויים שהם יותר חזקים בגבורה גשמית, הם יותר חזקים מעם ישראל. אבל עם ישראל השם עוזר, אז עם ישראל ניצח אותם. אבל מרומז כאן, להוריש גויים גדולים ועצומים ממך, אפילו שגם מבחינה רוחנית אין לך מספיק זכויות לנצח את הגויים האלה. אבל בתחת כאב את אבותיך ויבחר בזרוע אחריו, יש בכם ניצוצות של האבות הקדושים, אז זה מתגבר גם על דברים שמבחינת הנשמות שלהם עצמם, של הצאצאים, אין כוח בהם לגבור עליהם, אבל בגלל הכוח של האבות הקדושים יש כוח לגבור בהם. אז זה מה שיש לנו ללמוד מהעניין הזה שהבאנו, מהניצוצות של האבות הקדושים שנמצאים בעם ישראל. אנחנו צריכים לדעת שהכוחות שיש לנו לעבודת השם הם הרבה הרבה יותר גדולים ממה שאנחנו יכולים לחשוב. כי גם דברים שמכוח הנשמות שלנו עצמם אין בכוחנו להתגבר עליהם, אבל על ידי הניצוצות הקדושים שיש בתוכנו יש לנו את הכוח להתגבר גם עליהם. אבל מצד שני, יש לנו ללמוד גם דבר שמפחיד מהדברים האלו. אנחנו רואים שיעקב אבינו התפלל על המעשים של זמרי וקורח, בסודם אל תבוא נפשי ובקהלם אל תחד כבודי. מה זה חילוק הלשונות? בסודם אל תבוא נפשי, שם כתוב אל תבוא, ובקהלם אל תחד כבודי כתוב רק אל תחד. מה הביאור הלשון בזה? הבנו שרשי אומר בסודם אל תבוא נפשי זה מעשה זמרי, בקהלם אל תחד כבודי זה מעשה קורח. במעשה זמרי ביקש יעקב אבינו שהניצוץ, החלק שיש מהנשמה שלו אצל זמרי, יסתלק בכלל מזמרי לפני החטא. בקהלם אל תחד כבודי, הוא לא ביקש שזה יסתלק, רק שזה לא יתחבר לעבירה הזאת. בקהלם אל תחד כבודי, שלא יהיה מחובר אחד יחד עם עם שאר הנשמה של קורח שחטאה באותו החטא. וכאן מרומז העניין שכתוב באריזל וכתוב בביאור הגר"א ספר הזוהר, שלפעמים על ידי החטא של האדם מסתלקים ממנו חלקי נשמה. הגמרא אומרת במסכת ברכות בדף י"ח, רשעים בחייהם קרויים מתים. אומרים האריזל והגר"א מווילנה ש זה לא סתם איזה תואר גנאי שאנחנו מכנים לרשעים לבזות אותם, אלא מה זה מוות? מוות זה פירוד. כשהנשמה נמצאת בתוך הגוף זה אדם חי, כשמסתלקת הנשמה מהגוף זה מיטה. הגוף בקבר והנשמה עולה לשמיים. אומרים הארי והגר"א שאצל הרשעים על ידי העבירות שלהם חלקים מהנשמה מסתלקים, ומבואר בדבריהם שיש שני סוגי סילוק נשמה בדבר הזה. לפעמים יש חלקים שהם החלקים הכי גבוהים בנשמה, אז הם מסתלקים מהנשמה לפני החטא כדי לא להיפגם על ידי העבירה. זה סוג אחד של סילוק, שהחלקים היותר גבוהים הם יותר רגישים, הם מפחדים מהפגם, אז הם מסתלקים ללמעלה, לבחינות עליונות, כדי שלא יתפס בהם הפגם. זה סוג אחד של סילוק. וסוג שני של סילוק, רחמנא ליצלן, אחרי העבירה עלו להיות חלקים נמוכים שנלקחים בשבי לסתרא אחרא. זה שני סוגים של חילוק, של סילוק. יש סילוק ללמעלה כביכול ויש סילוק ללמטה כביכול. לפני העבירה עלולים להסתלק חלקים כדי לא להיפגם בעבירה, ואחרי העבירה החלקים שכבר נפגמו, החלקים היותר נמוכים, עלול להיות שכבר הסתרא אחרא קיבלה עליהם שליטה, רחמנא ליצלן. ובן אדם שחס וחלילה זה קרה לו, אז הוא מפסיד מהכוחות של הנשמה, ולפעמים הוא מרגיש את זה, וזה הפסד עצום שאי אפשר לתאר. זה הפסד עצום שאי אפשר לתאר. ואם האדם נראה לו שזה קרה אצלו, שהוא מרגיש את הכוחות של הנשמה, זה לא מה שהיה קודם, זה צריך לעורר אותו לחזור בתשובה, ומשני סיבות. דבר ראשון, כדי להשתדל להחזיר כמה שיותר מהר את הכוחות שנלקחו לו על ידי העבירות, את חלקי הנשמה שנלקחו ממנו על ידי העבירות. והדבר השני, כדי שלא ילקחו ממנו עוד חלקים חס וחלילה. בפרשה, ויקהלו על משה ועל אהרון ואמרו עליהם, רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם? וישמע משה ויפול על פניו. מסביר רש"י, מה זה וישמע משה ויפול על פניו? כדי להתפלל עליהם. מה אנחנו רואים? גם כשעושים פה מחלוקת על משה רבנו, מה הוא רואה התפקיד שלו? להתפלל עליהם. אחרי זה הוא אומר, קורא לדתן ואבירם, וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם, בני אליאב, ויאמרו, לא נעלה. למה הם אמרו לא נעלה ולא אמרו לא נבוא? כתוב אחרי זה, המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש, לעמיתנו במדבר, כי תסתרר עלינו גם מסתרר. משה רבנו כשהוציא את עם ישראל ממצרים, העלה את הדרגה הרוחנית שלהם. ולאלו שהנשמות שלהם היו יותר קדושות, העלייה הרוחנית הזאת לצאת מטומאת מצרים, לעליות הרוחניות הנוראות מאוד שהיה להם במדבר, מתן תורה, השראת שכינה, זה היה בשבילהם תענוג רוחני עצום ונורא. אבל דתן ואבירם, שהנשמות שלהם היו פגומות, אדרבה, הם הרגישו את זה ההפך. המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש לעמיתנו במדבר. הם אמרו לו, העליות הרוחניות שאתה עושה להם, זה הורס אותם. הם מרגישים את זה סבל הנשמה. לכן, ויקרא שלח משה לקרוא לדתן לאבירם בני אליאב, ויאמרו, לא נעלה. הם לא יכולים יותר לעלות. אז עכשיו, כשהם לא הסכימו לבוא למשה, אז מה עשה משה? ויקום משה, וילך אל דתן ואבירם, וילכו אחריו זקני ישראל. אמר, אם קורא להם והם לא באים, הוא יבוא אליהם, אולי הוא יוכל לשכנע אותם. אומרת על זה הגמרא, במסכת סנהדרין דף קוף יהודה עמוד א', ויקום משה וילך אל דתן ואבירם, אמר ריש לקיש, מכאן שאין מחזיקין במחלוקת. אומר רש"י, מכאן שאין מחזיקין במחלוקת, שמחל על כבודו, והוא עצמו הלך לבטל מחלוקת. זאת אומרת, לא רק שאסור לעשות מחלוקת, אלא צריך לעשות אפילו את ההשתדלות, כמה שיותר לוותר, כדי לבטל את המחלוקת. זאת אומרת, הגמרא, ויקום משה וילך אל דתן ואבירם, אמר ריש לקיש, מכאן שאין מחזיקין במחלוקת. ואמר רב, כל המחזיק במחלוקת עובר בלב שנאמר, ולא יהיה כקורח וכעדתו. אומרת הגמרא בסנהדרין קוף יהודה עמוד א', אמר רב חסדא, כל החולק על רבו כחולק על השכינה, שנאמר בעצותם על השם. זה פסוק שכתוב לקמן בפרשת פנחס. ובני אליאב, נמואל ודתן ואבירם, הוא דתן ואבירם, קריאי העדה, אשר יצאו על משה ועל אהרון בעדת קורח, בעצותם על השם. אז התורה אומרת, כשהם ייצאו על משה ועל אהרון, התורה, בעדת קורא, התורה קוראת לזה, בעצותם על השם. זה מזה דורשת הגמרא, כל החולק על רבו, כחולק על השכינה, שנאמר, בעצותם על השם. אמר רב חמא ברבי חנינא, כל העושה מריבה עם רבו, כעושה עם שכינה, שנאמר, הם עמי מריבה, אשר רבו בני ישראל את השם. זה פסוק בפרשת חוקת, כשבני ישראל התלוננו על משה, והקהלו על משה ועל אהרון, והריב העם עם משה, ואמרו למור ולו גבנו בגבעכם לפני השם, אז עם מי הם רבו? עם משה, כתוב בפירוש, וירב העם עם משה. אז מה אומרת על זה התורה בסוף העניין? הם עמי מריבה שרבו בני ישראל את השם ויקדש בם. הריב היה כביכול עם השם יתברך. אז כל החולק על רבו כחולק על השכינה, שנאמר אמר רב חסדא, כל החולק על רבו כחולק על השכינה, שנאמר בעצותם על השם. אמר רב חמא ברבי חנינא, כל העושה מריבה עם רבו כעושה עם שכינה, שנאמר הם עמי מריבה שרבו בני ישראל את השם. ואמר רב חנינא בר פפא, כל המתרעם על רבו כאילו מתרעם על השכינה, שנאמר לא עלינו תלונותיכם כי על השם. זה פסוק בפרשת בשלח, בפרק ט"ז, כשהם התלוננו שוילונו כל הדת בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר, שוב על מי הם התלוננו? על משה ועל אהרון. ומה אומר להם משה רבנו? ונחנו מה לא עלינו תלונותיכם כי על השם. ואמר רבי אבאו, כל המערער אחר רבו כאילו מערער אחר שכינה, שנאמר וידבר העם בלוקים ובמשה. זה גם כן פסוק בפרשת חוקת. וידבר העם בלוקים ובמשה, למה אליתונו ממצרים וכו'. אז ארבעה דברים אומרת כאן הגמרא על אדם שיש עסק בינו לבין רבו. כל החולק על רבו כחולק על השכינה. כל העושה מריבה עם רבו כעושה עם שכינה. כל המתרעם על רבו כאילו מתרעם על השכינה. כל המערער אחר רבו כאילו מערער אחר שכינה. התורה מחמירה בדבר הזה מאוד מאוד. ומה פשר הדבר הזה? שכל הדברים האלו שהאדם עושה נגד רבו, זה כאילו עושה נגד השכינה. מסבירים המפרשים, שרבו הוא צינור רוחני שעוזר לו להתקרב אל השכינה. וכשהוא עושה מחלוקת או ריב או התרעמות או הרהור נגד רבו, אז על ידי זה הוא מקלקל את הקשר שלו עם השכינה. ולכן התורה כל כך החמירה בעניין פה של קורח, כמו שאנחנו רואים בפרשה, את העונש החמור שקיבלו הדת קורח, כמו שכתוב, ויקחל אותו לדבר את כל הדברים האלה, ותיבקע האדמה אשר תחתיהם, ותפתח הארץ את פיה ותבלה אותם ואת בתיהם, ואת כל האדם אשר לקורח, ואת כל הרכוש, וירדו הם בכל אשר להם חיים שאולה, ותחץ עליהם הארץ ועבדו מתוך הקהל, וכל ישראל אשר סביבותיהם נעשו לקולם, כי אמרו פן תבלענו הארץ. ואומרת המשנה במסכת סנהדרין בדף קופחת עמוד א', יש שם מחלוקת תנאים, כתוב שם הדת קורח אינה עתידה לעלות, שנאמר ותחס עליהם הארץ בעולם הזה ויובדו מתוך הקהל העולם הבא, דברי רבי עקיבא. המלזר אומר עליהם, הוא אומר השם המיתו מחיי מוריד שאול ויעל, יש מן דאמר שהם אפילו אין להם חלק לעולם הבא, עד כדי כך התורה החמירה. למה כל כך התורה החמירה? כשהאדם עושה מריבה או מחלוקת עם רבו, כמו שעשו קורח, שעשו מריבה ומחלוקת על משה ועל אהרון, אז הם ניתקו את עצמם על ידי זה מן השכינה. צריך לדעת שהם לא היו אנשים קטנים, הם היו אנשים גדולים. רש"י אומר וקורח, רש"י בפסוק ז' אומר, וקורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זאת לריב עם משה רבנו? אינו התעתו, ראה שלשלת גדולה יוצא ממנו שמואל ששקול כנגד משה ואהרון, אמר בשבילו אני נמלט. ועוד הוא ראה כף דלת משמרות עומדות לבני בניו, כולם מתנבאים ברוח הקודש, שנאמר כל אלה בנים לאמן, אמר אפשר? כל הגדולה הזאת עתידה לעבוד ממנו ואני אדום, לכך נשתתף לבוא לאותה חזקה. אומר פה רש"י שלקורח היה רוח הקודש, הוא ידע שעתיד לצאת ממנו שמואל הנביא, שכתוב עליו בפסוק משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. ועוד כ"ד משמרות של כהונה מבני בניו שמתנבאים ברוח הקודש, אז הוא חשב שזה מוכרח לתת כוח גם לו, והוא לא ידע שהוא נאבד ובניו עושים תשובה, כמו שכתוב בפרשת פנחס, ובני קורח לא מתו. יכול להיות אדם עם רוח הקודש, אבל אינו התעתו, הוא טועה בדבר, הוא רוצה לקחת את הגדולה לעצמו. אדם צריך לדעת שאבון המחלוקת הוא אבון גדול. כתוב, יש תשובה מהרמב״ם שהוא כותב מכתב שהוא ראה איך צדיקים נעשו רשעים מכוח מחלוקות, איך עיירות נאבדו מכוח מחלוקות וכו' וכו'. הנזקים שנעשים ממחלוקות אין לתאר, ואדם צריך לשמור את עצמו ממחלוקת בכל כוחו. והדבר הראשון שעוזר לבן אדם לברוח מהמחלוקות זה מידת הענווה, לדעת לא לרדוף אחרי השררה, לא לרדוף אחרי הכבוד. אומרת הגמרא במסכת עירובין דף י"ג עמוד ב', כל המחזר אחרי הגדולה, הגדולה בורחת ממנו, וכל הבורח מן הגדולה, הגדולה מחזרת אחריו. או בלשון שקורא אומר את זה המסילת ישרים, כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו, כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. זה לדעת שהכל מכוון מהשמיים, הכל שמור מהשמיים, לא על ידי מריבות, לא על ידי קטטות, על ידי זה הבן אדם יזכה להגיע לדברים הטובים. על אחת כמה וכמה במקום שבמחלוקת הוא רודף בני אדם, נלחם בבני אדם. אי אפשר לתאר כמה חמור העבירה לרדוף בני אדם. קראתי סיפור על רב גדול מאוד שבא אליו מישהו וסיפר לו שהייתה מחלוקת גדולה במקום איפה שהוא נמצא, והוא סיפר לו שהם נמצאו במחלוקת. אמר לו אותו הרב, רחמנות עליך. אמר לו, למה? הוא אומר, כתוב, האלוקים יבקש את הנרדף. אם השם ברך נמצא בצד השני, לא בצד שלך, אז ממש רחמנות עליך. צריך אדם להיזהר בכל כוחו, בכל כוחו, מלרדוף אנשים, מלצער אנשים. כבר לא ניתנה תורה למלאכי השרת, כמה אדם מצליח להיזהר, אבל להשתדל בכל ליבו, בכל יכולתו להיזהר, לא לרדוף אנשים, לא לצער אנשים בשום צער שהוא, אדרבה ואדרבה, כמה שיותר לעזור לאנשים, כמה שיותר לעודד אנשים. בכל רגע ורגע שאדם עוזר לאנשים, מקיים מצוות עשה דאורייתא של ואהבת לרעך, כתוב בפסוק בפרשת קדושים, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך אני השם. אומר הירושלמי במסכת נדרים פרק ט' הלכה ד', כמו אדם שעם יד ימין חתך בטעות את יד שמאל, אז הוא בא לחתוך לחם, נחתך לו יד שמאל, אז הוא יגידו, ינקום עכשיו יד שמאל, הוא ייקח את הסכין ביד שמאל ויחתוך את יד ימין? לא. למה הוא מבין? הוא בן אדם אחד. אומרים המפרשים, כוונת הירושלמי, שכללות עם ישראל זה נשמה אחת שנחלקת בהרבה גופים. כך כתוב גם בחזון איש בגיליונות לחומש, זה מודפס בסוף אחד הכרכים של החזון איש. זה כוונת הפסוק, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך אני השם. למה כמוך? כי זה הכל נשמה אחת. כתוב בתורת כהנים, על המקום כאן, רש"י מביא את זה, ואהבת לרעך כמוך, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. כתוב שם, בן עזאי אומר, זה ספר תולדות האדם, זה כלל גדול ממנו. מה הכוונה? מסביר החפץ חיים בפירושו לתורת כהנים. יש פסוק בפרשת בראשית, פרק ה' פסוק א', זה ספר תולדות אדם, ביום ברו אלוקים אדם, בדמות אלוקים עשה אותו. אומר בן עזאי, רבי עקיבא מה אומר? שואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אומר בן עזאי, יש כלל יותר מזה. כתוב, זה ספר תולדות אדם ביום ברו אלוקים אדם, בדמות אלוקים עשה אותו. האדם הוא צלם אלוקים, יש בו הערה אלוקית, החיוב לכבד אותו ולהטיב לו, הוא אפילו יותר ממה שאתה חושב שאתה צריך לכבד את עצמך. כמה שאתה חושב שצריך לכבד את עצמך, זה לפי דרגה אנושית אתה חושב את זה. אתה צריך לדעת שצריך לכבד כל בן אדם מעבר לזה, בדרגה יותר גבוהה, כי זה בדמות אלוקים עשה אותו. נחזור בלי נדר לדבר הראשון שדיברנו בהתחלה, שיש בתוך כל יהודי ויהודי מישראל ניצוצות מהאבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב ומשה רבנו, והניצוצות האלו נותנים לנו כוח גדול להתחזק בעבודת השם, כמו שהבאנו מהפסוק בפרשת ואתחנן, בפסוק בפרשת עקב. רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם, ואבחם זרה אחריהם בכם מכל העמים כהם הזה, ומלתם את עולת לבבכם ואופיכם לא תקשו עוד. זה נותן לנו את הכוח, והניצוץ משה רבנו נותן לנו את הכוח, כמו שאומרת לנו התורה, כי אם להירא את השם לוקחה, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, ולעבוד את השם לוקחה בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו, אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך. שמעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם ברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה, שמעזור ונזכה כולנו לבינם את המקדש ברבי אמנו אמן, לביאת משיח תתגן ברבי אמנו אמן.